פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג. ערב שבת פרשת ויתחנן, ולא סתם פרשת ויתחנן, ויתחנן נחמו. ואנחנו מתנחמים. עברנו את תשעה באב, יום ראשון, אנחנו נכנסים לשבת ט"ו באב. ט"ו באב, הימים הטובים שהיו לעם ישראל. ואנחנו מנסים להתנחם, נחמו נחמו עמים. ככה אומר הנביא, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל. והשאלה שכולם שואלים, מה בדיוק יש לנו להתנחם? על מה בדיוק יש לנו להתנחם? מה, נבנה בית המקדש, נכון? יצאנו לבין הזמן עם חופשה, מתכונים לחודש אלול, לומדים תורה, קובעים עיתים לתורה, אנחנו יכולים להיות שמחים בהרבה דברים טובים, אבל בית המקדש לא נבנה. כאבנו, למדנו, התעמקנו, והבנו כמה חסר לנו בית המקדש, כמה חשוב, כמה המצב שלנו לא בסדר. זהו, ועבר תשעה באב, חיכינו וחיכינו, ולא נבנה בית המקדש. אז על מה בדיוק יש לנו להתנחם? והתחנן, אנחנו עכשיו מתחילים את פרשת ויתחנן, הפרשה השנייה בספר דברים, ומבקשים להתנחם. מה זה נחמו? על מה בדיוק יש לנו להתנחם? תשובה היא, רבותיי, מאזינים יקרים, אנחנו יכולים מאוד 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 להתנחם בדבר אחד, בזה שאנחנו ממשיכים להתפלל ולייחל לבניית בית המקדש. מה הכוונה? אנחנו נמצאים במסגרת, לא שכחנו. הכאב הגדול ביותר כשילד יוצא מהבית, רוצה לעזוב את ההורים שלו, מתווכח איתם, מסתכסך איתם כמו שאומרים, ויוצא. אם הוא ישלח הודעות, או באופן ישיר, או דרך מישהו לשאול מה נשמע, מה קורה, שומר על קשר, המצב שלנו טוב, המצב שלו טוב, המצב של ההורים, הוא יחזור. מי שמנתק את הקשר, זה הבעיה החמורה והעיקרית. מי שעוד נמצא במסגרת, מרגיש את עצמו במסגרת, המצב הרבה יותר טוב. כשאנחנו מדברים על נחמו, נחמו עמי רבותיי, אנחנו מתנחמים ביחד על זה שאנחנו עוד מייחלים ומתפללים ומוסיפים להתפלל יום יום לבניית בית המקדש. מכיוון שאם אנחנו התנתקנו, זהו, עברתי שבעה, בסדר, היינו אבלים ביחד, קבענו את יום האבלות הגדול ביותר, את יום תשעה באב, קבענו ל... יום תשעה באב, הסתיים היום, גמרנו י' באב, צהריים, חצות, גמרנו, שכחנו לגמרי. הסיכוי שאנחנו באמת נצפה לישועה, כמו ששואלים כל אחד ואחד כשמגיע למאה ועשרים, ועולה למעלה בשמיים, הגמרא בתענית אומרת, השאלה החמישית מתוך ששת השאלות, האם ציפית לישועה? ציפייה לישועה זה לא רק לשבת בתשעה באב ולהתאבל על בית המקדש, זה לחיות חיים של ציפייה לישועה. כן, מי שעוד נמצא במסגרת, יש לו קשר לדבר, אז הוא שמה. הוא שמה ואנחנו יכולים להתנחם. יש ויכוח גדול ביותר, ויכוח עמוק וקשה, בין הרפורמים ליהדות האורתודוקסית, קוראים לזה, אני חושב היהדות מהזרם המרכזי, לא משנה איך נקרא לזה, אבל מהאורתודוקסים לרפורמים. והרבה פעמים הרפורמים שואלים, למה אתם לא יושבים איתנו, דנים איתנו? למה אתם מחרימים אותנו לגמרי? גם בתוך ה... היהדות הדתית יש מחלוקות על כל מיני דברים, על כל מיני רעיונות. אבל התשובה היא מאוד פשוטה. הרפורמים בהרבה פעילות שהם עשו, והרבה דברים שהם מחזיקים בהם, הם למעשה ניתקו את עצמם מהמסגרת. יצאו לגמרי מהמערכת. ברגע שאתה יוצא מהמערכת, זה ניתוק כזה שאם אנחנו נעשה קשר איתם, עצם עשיית הקשר, אתה למעשה במידה מסוימת מחזיר אותם למערכת. כי כמו שאמרתי קודם, אם אנחנו רוצים להבין כמה יש נחמה, זה פשוט זה כמעט זה לעומת זה. הנחמה שלנו בבניית בית המקדש, זה על ידי זה שאנחנו ממשיכים להתפלל כל יום. את צמח דוד עבדך, מהרת תצמיח. כי לישועתך קיווינו כל היום. רצה השם, אנחנו מתפללים ותחזנה עינינו בשובך לציון. הולכים לכותל המערבי. כל הפעילות הזאת היא זאת שמראה לנו כמה אנחנו מחוברים. כמה אנחנו עוד בקשר, יכול להיות שהקשר הוא מאוד 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 דק, מאוד קטן, מאוד קל, לצערנו. יש כאלה שמרגישים וחווים את בית המקדש ואת החיסרון השכינה כל רגע ורגע, כל יום ויום ממש. אבל אנחנו, קיבלנו את ימי בין המצרים ואת יום תשעה באב בשביל להיכנס לעניין הזה לעומק, אבל במשך ימות השנה להמשיך לחשוב, לדבר, לשוחח, לצפות, זה עצמו אמור לשמח אותנו מאוד, ממש להביא אותנו לשמחה גדולה אפילו, ושזה מראה שאנחנו מחוברים בעיקר שכל שנה שעוברת, הרי מדובר על, על, על כמעט 2,000 שנה של חורבן, ורואים שעם ישראל ממשיך לצפות ולייחל ולחכות, זה עצמו מראה כמה עם ישראל מחובר, נכון? לצערנו הרבה מתוך כלל ישראל לא יודעים בכלל, אבל זה שחלק, אפילו שהוא חלק קטן מעם ישראל, מצליח לשמור באמת בכל כך קנאות, על הגחלת הזאת, זה עצמו משאיר את כל כלל ישראל בחומים בפרשה. ולכן אני חוזר לנושא של הרפורמים, זה גם נושא שנמצא עכשיו על הפרק, לצערנו, הם מנסים להיכנס בארץ ישראל, הרפורמים אף פעם לא נכנסו, לא הצליחו, מנסים בכל רגע, בכל מקום, לשים את הרגל, והם תמיד מתווכחים, ואני רואה את ההיעלבות שלהם כביכול. למה לא יושבים ודברים איתם? למה לא מתווכחים איתם? למה לא עושים איתם דיונים? אבל התשובה היא כמו שאמרתי, מי שיוצא מן המסגרת, אין לנו כבר חלק איתו. גמרנו, מי שבאמת מנתק את עצמו לגמרי, ולכן לא רק זה, זה אפשר לראות את זה גם במה שהרמב״ם כותב לגבי הציפייה לגאולה. הרי למה שואלים את שש השאלות ששואלים אדם שלאחר 120 עולה לדין בשמיים, שואלים אותו שש שאלות, נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה וציפית לישוע. אלו לא שאלות בחשבון של המצוות שעשינו בחיים שלנו. כל אחד אחרי זה יעשו לו את החשבון היותר מדויק, בדיוק מה היה, מה טוב, מה לא טוב, מה הוא עשה טוב, מה הוא עשה פחות טוב. השאלות הראשונות האלה כשנכנס אדם לדין זאת שאלה, איך חיית את החיים? איזה מסגרת? באיזה מסגרת היית? במסגרת של היהדות? במסגרת הטובה או במסגרת חס וחלילה הלא טובה? ולכן הרמב״ם כותב שמי שלא מאמין בביאת המשיח ולא מצפה לביאתו, זה לא סתם, אז הוא כופר לא רק בשאר הנביאים, גם במשה רבנו זה מלחיץ, אבל כן, אנחנו בתפילה שאנחנו מתפללים כל יום, 3 תפילות ביום, אנחנו מתפללים על ביאת המשיח ועל הציפייה, רק פשוט נחשוב על המילים שאנחנו מדברים, אנחנו כבר נהיה בתוך המסגרת, נהיה בתוך הקבוצה, בסדר, כל אחד לפי הרמה שלו ולפי הכאב שלו ולפי הרגשה, ולפי מה שהוא למד בימים של בין המצרים. אז אם אנחנו רוצים להתנחם באמת, אנחנו רוצים שהתפילות של משה רבנו שהוא רצה להיכנס לארץ והתחנן אל השם, הוא לא הצליח. אבל התפילות שלו לא חזרו יקם. על הישיבה שלנו בארץ ישראל שתהיה בטוחה, שתהיה בטוחה גשמית, שתהיה בטוחה רוחנית, אנחנו צריכים להמשיך להיות עמוק עמוק בציפייה לישוע. כי הציפית לישוע זה לא האמנת בישוע. אנחנו לא צריכים להאמין שיהיה ישוע, אנחנו ודאי צריכים להאמין, זה החלק הראשון והבסיסי, אבל זה לא מספיק. זה לא רק זה לא מספיק. אתה חי בחיים אחרים, אתה רק מאמין בישוע ולא מצפה לישוע. כמו שהרמב״ם כותב. אז השמחה, כן, אנחנו נכנסים לשבת, כבר מריחים את ריח הניחוח של השבת, חלק מאיתנו כבר עברו כמה ימים של חופשה, מחוץ לבית חזרו לשבת, חלק נמצאים כרגע בחופשה, אבל החלפת הכוחות וקובע השם יחליפו כוח, לקחת את מה שלמדנו בימי בין המצרים, ולחשוב ככה ברגעים של התפילה לפחות, על חיסרון השכינה, על הציפייה שלנו לבית המקדש, זה עצמו, יש פה איזה משהו כאילו, איזושהי סתירה מסוימת, אבל היא סתירה כל כך מעניינת וחשובה. מצד אחד אנחנו כואבים על זה שאין לנו בית המקדש, אבל עצם זה שאנחנו כואבים אנחנו צריכים לרקוד ולשמוח. נכון שיש ימים בשנה כמו 3 השבועות בין המצרים ותשעה באב שאנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים להיות רק להיות אבלים עד הסוף בלי לקחת את מימד השמחה, עליו ששם גם הנביא אומר באיכה כתוב, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, ואחד הפירושים, מה זה מועד לשבור בחוריי? מועד זה זמן, אבל מועד זה כמו חגים, כי זה אכן חג, כשאנחנו יושבים וכואבים, זה עצמו חג. שסיימנו לקיים את מנהגי האבלות, את 3 השבועות, ואנחנו כבר נמצאים בערב ט"ו באב, ערב של ט"ו באב זה ימים של חיבור, כמו יום הכיפורים, הימים הטובים ביותר שהיה לעם ישראל. אז ימי שמחה, ריקודים, הכל, עם כל הלב וכל הכוח, אבל תמיד לשים במרכז השמחה את הזיכרון שלנו, גם בחופה, אנחנו ניגשים ליום, לרגעים המרגשים ביותר, מרגשים ביותר שיש לכל יהודי ויהודי, לכל נער צעיר, שהוא מגיע ליום החופה, יום של שלמות. אנחנו ברגעים המיוחדים האלה מזכירים את ירושלים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. כן, זה לא ישו משהו סימבולי, זה הערבוב הזה והשמחה הגדולה, שכשאנחנו בונים בית בישראל, אנחנו מזכירים את בית המקדש, זאת אומרת שאנחנו שמה, אנחנו בפרשה, אנחנו במסגרת, אנחנו במשפחה. זאת משפחת המצפים לישוע. ומי שיצא מהמשפחה, אז כמו שרמב״ם כותב, הוא כופר בתורת, לא רק בתורת משה, לא רק בכל הנביאים, אלא במשה רבינו. אז לכן אני חושב שדווקא אנחנו נכנסים לימי נחמה, אפילו שבית המקדש לא נבנה, לצערי נורא, מחכים ומייחלים כל רגע לבניותו. אבל אנחנו, בעצם זה שאנחנו לומדים את הפרשה, לומדים את ההפטרה, ורוצים להתנחם, באיזה נחמה אנחנו מתנחמים? בזה שאנחנו נמצאים במסגרת. ולכן גם לפעמים, שואלים אותי, למה המסגרת הדתית לפעמים היא בנויה גם מהרבה דברים חיצוניים, ממלבושים? יש בזה לפעמים דבר חשוב, נכון, באמת לא צריך לשים לב, הדברים החיצוניים הם לא חשובים, העיקר באמת הלב, הנשמה, ההתנהגות. אבל לפעמים בן אדם שמרגיש באיזה קבוצה מסוימת, דווקא בגלל שהוא לובש את המלבושים שלה, זה כבר משהו, הוא לא רוצה לצאת משם. הוא רוצה להישאר במשפחה הזאת, במסגרת הזאת. במסגרת הזאת של המצפים לישוע. נכון, כמו שאמרתי, זה דבר חיצוני, בגדים, זה לא משנה, זה לא מעניין. הכי חשוב זה הלב, הנשמה, המחשבה, העבודה, הבן אדם לחברו. אז כל השאר זה לא חשוב. אבל לפעמים דווקא, כמו כל צבא בעולם, שאתה רוצה להכניס חייל, אתה תשים אותו תמיד במדים מדויקים. כל הצבא הולך באותם מדים, אוי ובואי, מישהו ילך עם משהו מקומט, או משהו מלוכלך. למה? אתה נמצא בתוך קבוצה של לוחמת, קבוצה חזקה, קבוצה שיש לה הרבה אתגרים. אתה גאה בזה, אנחנו רוצים שתהיה גאה בזה. אז כשאדם הולך עם מלבוש מסוים, הוא מרגיש שייך למשהו. וזה מאוד חשוב, השייכות הזאת, כי כשאתה שייך לדבר, אתה כבר שם, במידה מסוימת. לפעמים אתה לא עושה בדיוק כמו הקבוצה שאתה שייך אליה. אבל ברגע שאתה עזבת לגמרי, זהו. את החוט האחרון, לפעמים הוא חוט דק מאוד. עזבנו את החוט, זהו, התנתקנו, לפעמים הבריחה והנפילה יכולה להיות מאוד מאוד חזקה. ולכן כשאנחנו שמחים בשמחת התורה, באיזה שמחת התורה? בשמחה כזאת שאנחנו שמחים, שאנחנו עוד זוכרים את בית המקדש ומתפללים ומייחלים. אנחנו מתפללים גם כל יום, יהי חסדך השם עלינו, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא חסדים. בזכות מה? מה פתאום אנחנו רוצים חסדים? כל אחד ואחד מאיתנו רוצה חסדים מהקדוש ברוך הוא. יהי חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך. כמו שאנחנו מייחלים ומצפים לגאולה, זה עצמו הכוח שלנו לבקש מהאלוקים, מהקדוש ברוך הוא, את החסד שאנחנו רוצים ממנו כל יום. אנחנו מתפללים כי לישועתך קיווינו כל היום. אנחנו כל הזמן רוצים ישועה, הן ישועה כללית ובוודאי ובוודאי ישועה פרטית. אז לפני שניכנס לשבת הקדושה, עוד קצת נעיין ונזכר במה שלמדנו בשלושת השבועות של בין המצרים, ביום תשעה באב, כל אחד ואחד מאיתנו לקח משהו, אבל שניקח את זה איתנו לימים האלה, ואדרבה, זה עצמו, ננסה לחשוב כמה הסתירה בין הדברים, זה, כל מה שניקח ולקחנו משלושת השבועות, זה עצמו אמור להביא לנו שמחה גדולה, שמחה כזאת שאולי באמת תביא ביחד את הגאולה, ברוב ריקוד ושמחה בירושלים עיר הקודש. לפני שנסיים, נודה לטכנאינו היקר, לישי נוימן, לכולכם, שבת שלום, המשך האזנה ערבה ומועילה.